ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ט' וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע עמוד 16 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם צורת פפיון, הסברנו את זה בשיעור הקודם. אלו הם מימרות בנושא של הולכה שלא ברגל. האמת שהרחבנו דיבור בנושא הזה בשיעורים הקודמים, ואין בכוונתנו לחזור על כל פרטי הפרטים. כל אחד, אם הוא מאזין פעם ראשונה, אז אנחנו ממליצים ללמוד את הדפים הקודמים. בצד, בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, כי כעת צורה חדשה, צורת הבית, והוא מהווה עבורנו מעקב. מימרה דהולכה שלא ברגל, אבי מחלוקת רבי שמעון ורבנן במשנתנו, בדף י' ג' עמוד א', והצורה בית ההפוך הם גם מוספרים. אנחנו נראה מספר רומאי אחד ואחר כך מספר רומאי שניים, מתייחסים לביטוי מחקו עליה במערבה. מחקו כמו חוקה ותלולה, צחוק, סוג של קושיה שהיה במערבה, בארץ ישראל, על הנאמר. והמחקו עליה במערבה חולק על הימימרה, המימרה שקובעת שהולכה שלא ברגל הינו מחלוקת תנאים. רק נזכיר שלמדנו במשנה בדף י"ג עמוד א' בנושא הולכה באופן כללי, אם מחשבה פסולה תופסת בה, כמו מחשבת שלא לשמה. לפי התנא קמא, כן, הולכה זה אחד מארבע העבודות העיקריות בהקרבת קורבן. רבי שמעון חלק בטענה של הלכה בניגוד לשאר עבודות זה דבר שאפשר לבטלה. למשל, אם שוחטים ומקבלים את הדם צמוד למזבח, מיד אפשר לזרוק את הדם בלי צורך להלכה. ובכך רבי שמעון סובר שהלכה איכשהו אפשר לבטלה, אפשר בלא הילוך, כפי שהמשל מתבטאת. מחשבה שלא לשמה בזמן הלכה לא תופסת, לא מועילה לפסול את הקורבן. עכשיו הגמרא, איתמה, הולכה שלו ברגל, מחלוקת רבי שמעון ורבנן. בהולכה רבתי, כוונה הולכה ברגל רגיל, דכולי אמלו פליגי דפסולה. כל המחלוקת במשנה לא קשור להולכה רגילה. הולכה רגילה, כולי אמה לא פליגי, זה פסולה, אם היה מחשבה שלא לשמה, זה פוסל את הקורבן, גם לפי רבי שמעון. כי פליגי בהולכה זוטרתי. במקרה הזה, הולכה קטנה, זאת אומרת, הולכה שלא ברגל. בזו, רבי שמעון אמר את דינו שמחשבה שלא לשמה לא פוסל, כלומר, הקורבן קשר, כי הולכה שלא ברגל, או כמו שמכונה פה, הולכה זוטרתי, לא שמה הולכה. ככה המימרה של הגמרא. מחקו עלה במערבה. תשימו לב, יש פה סימון ארוך, בערך חמש שורות, ויבוא דחייה לנאמר, ואחר כך מספר רומאי שניים עם גם סימון ארוך בהמשך. אז בינתיים מחקו עליה במערבה. שמענו עכשיו שבהולכה זוטרתי יש שיטת, קיים שיטת רבי שמעון שמחשבה פסולה לא תופסת. אז בארץ ישראל צחקו, הם לעגו, אלא חטאת העוף זה מה שהם אמרו במערבה. חטאת העוף דה פסיל בה מחשבה לרבי שמעון איך היא משכחת לה. יש לציין שחטאת העוף מולקים אותו, אין קבלת דם בכלי, אלא מולקים אותו בצד המזבח. התזת הדם של חטאת העוף זו הולכה, זה נקרא הולכה זוטרתי. זה מופיע ברשי שש שורות מתחת לגמרא, כי הבקבנו אותו בגמרות המסומנות שלנו. והאחת הזה הולכה זוטרתי אי. עכשיו קבענו לפי המאמרה שבהולכה זוטרתי רבי שמעון מכשיר אם היה מחשבה פסולה. אז אם אנחנו נדבר על חטאת העוף, אז מה, אין אפשרות שיהיה פסול בחטאת העוף, בהתזת דמה? אי דחשיבה לה מקמי דלי פוקדם, לא כלומי. אם היה מחשבה לפני שאדם יצא בכלל מהעוף, זה לא נחשב מחשבה בכלל, לא כלום. והיא באתה על דנפק דם, ואם אדם יצא כבר, התעבידה למצוותו. והחשיבה פה, המחשבה פה, זה אף על גב האדם לא הגיע למזבח. ברגע שזה יצא מגוף העוף, נגמר המצווה, אז אין פה מקום למחשבה לחול. רשי כותב אלא חטאת העוף. אנחנו מסירים ברשי חמש שורות מתחת לגמרא, דקיימה לן פרק קודשי קודשים דפסל במחשבה בהזעת דמה שהוא עיקר עבודתה, דכתיב בה ויזה מדם החטאת על קיר שאוחזה בגופה ומתיז דמה לקיר, והחטזה הולכת זאת רדעי. וכיוון דתם הרב שמעון משום הולכה זאת לא פסל בה מחשבה, איך היא פסל בהך? אז שוב פעם הגמרא קובעת שיש פסול מחשבה תופסת בהזעת הדם של חטאת העוף. לפי רבי שמעון איך זה בא לידי ביטוי? אז שוב פעם הגמרא בחנה את הדבר. אם המחשבה זה לפני שיוצא מהגוף, אז זה לא כלום, זה לא אפילו הולכה. ואם אחר שאדם ניתז, אז זה אחרי המצווה. וכאן רשי כותב היתעבידה מצוותי דקה סרקה דייתך מכינף אדם. ברגע שאדם יצא מצוואר העוף, גמרה לה עבודת הזעתה, ואף אגב זה לא מות אדם למזבח. אי אמרת בשלמה בהולכה רבתי פליגי, שבניגוד למימרה כאן בגמרה שבהולכה רבתי, הולכה ברגיל, קיים המחלוקת פליגי, ותמה דרבי שמעון, ולמה רבי שמעון מכשיר במקרה של מחשבה פסולה, משום די אפשר לבטלה הוא. דחטאת העוף אי אפשר לבטלה, זו ההולכה שלה, תהתזה חייבים לעשות אותה. אלא אי אמרי תמה דרבי שמעון משום דלאו הולכה היא, ובשלו ברגל פליגי, ורבי שמעון הוא יגביר הולכה שלו ברגל, זה לא שמי הלכה, היכי פסלה בהך בחטאת העוף, איפה יהיה אפשרות להיות מחשבה פסולה שפוסלת? הלו אין כאן מחשבה אלא בהולכה שלו ברגל, כאילו כל המציאות פה זה הולכה שלו ברגל. אנחנו נחזור לגמרא. עד כאן רואים מה שמוגדר מחקו עלה במערבה. הטענה שלהם שאם אתה אומר שרבי שמעון אומר דעתו שאין מחשבה פוסלת בהולכה, זה רק בהולכה זוטרתי, אז יוצא מצב שבחטאת העוף אין הזדמנות שיחול מחשבה פסולה, ואנחנו קבענו שמחשבה פסולה חלה בחטאת העוף. הגמרא אבל דוחה את הנאמר. מהי קושיה? דילמה מדפריש דם ועד דמטה למזבח. מה שחשבנו מקודם שכבר נגמר מצווה, לא כן. אולי מאחר שאדם יצא מגוף העוף, הוא כעת אף באוויר עד שהוא מגיע למזבח, בשניות האלו יחול מחשבה פסולה. שוב פעם אנחנו נסתכל ברשי, ומי קושיה, אנחנו ברשי באמצע השורות הרחבות, ומי קושיה דילמה מדפריש דם דפסק להולכה מתחילת הזעה, וישנה להזעה עד דמטי למזבח, וחיללה המחשבה. אז נכון, זה לא בשעת ההולכה, אבל בכל זאת חל מחשבה פסולה בשניות האלו שהאדם אף באוויר, וזה נקרא מה שהגדרנו מקודם ברשי בשורה חמישית מתחת למראה שקראנו מקודם, פסל במחשבה בהזעת דמה. מה פירוש הזעת דמה? בשניות שהאדם כבר יצא מגוף העוף עד שמגיע לקיר המזבח, ואז כן יחום. ואנחנו בינתיים גם אומרים שהולכה שלו ברגל לפי רבי שמעון מכשיר מחשב פסול, כי זה לא הזמן שיחום מחשב הפסולה, כי זה לא נקרא הולכה. הגמרא ממשיכה, דהה באה מיני רבי ירמיה מרבי זירא, היה מזה אותו כהן שמזה את חטאת העוף, דם חטאת העוף, ונקטעה ידו של מזה עד שלא הגיע דם לאוויר המזבח. מהו? האם זה נחשב עבודה בבעל מום? ויאמר לי רבי זירא ענה פסולה. כן, החטאת העוף תהיה פסול. מהי טעמה? והיזה ונתן, זה אלו מילים שמצוטטים מהפסוק בעינן. אנחנו צריכים שמי שיזה יהיה בשלמותו, שלא יהיה מום, שלא יהיה קטיעת עבר, עד ונתן, עד שאדם מגיע למזבח. ברשי ודיבור מתחיל ועמלה פסולה, מה הייתה, מה? והיזה דחתת העוף או דחתות הפנימיות דכתיב בהן הזעה, והיזה ונתן בעינן, הזעה דומיה דנתן דגבי הדד דכתיב, הם כתובים ביחד בפסוק, והיזה מן אדם וכו', ונתן הכהן מן אדם על קרנות וכו', על מה? ישנה להזעה עד שיגיע למזבח. אז אנחנו רק נחזור על הנקודה העיקרי. הזעה קיים עד שאדם מגיע למזבח. לא אומרים את אבידה מצוותה, אבל זו כבר לא הולכה זוטרתי, כי ההולכה נגמר בשעה שהוא נגיד הזיז את העוף כדי שאדם יצא, אבל ברגע שאדם באוויר זה עדיין בתחום מצוות ההזעה, ומאחר שזה בתחום מצוות ההזעה, שייך אז שיחול מחשבה פסולה. נמשיך בגמרא. כי עתו רב פאפה ורבונו ברב ישוע מבי רב, אמרי אינו חוקה. אנחנו חוזרים למה חקו לב במערב, אז במה היה החוקה, הצחוק, הקושיה. ובהולכה רבתי לא פליגי, בממרה שבו פתחנו אמרנו שאין מחלוקת בהולכה ברגל וכולי אלמא כולי רבי שמעון יפסול בה מחשבה, והכי פליגי בהולכה רבתי פליגי, בדיוק בדבר הזה הם חלקו. הרי במשנה כתוב שרבי שמעון מכשיר פסולה בגלל שזה אפשר לבטלה, אפשר בלי הילוך. מתי אומרים אפשר בלי הילוך? אם מדובר בהולכה ברגל, ואז אמרנו כי אפשר לשחוט ולקבל את הדם צמוד למזבח. אז איך אתה יכול להגיד ששיטת רבי שמעון שמופיע במשנה, שאומרת שהוא מכשיר במצב של מחשבה פסולה, זה שהוא מכשיר, זה לא בהולכה רבתי? זה כן היה בהולכה רבתי, הולכה רגילה, הולכה ברגל. אלא בהולכה זוטרתי כולי עמה לא פליגי, אנחנו גורסים לפי מה שמופיע ברשי, הפוך ממה שכתוב בגמרא, דפסלה. כי פליגי כל המחלוקת רבי שמעון ורבנן בהולכה רבתי. אז כאן אנחנו אומרים בניגוד למימרה הפותחת פה. במימרה הפותחת אמרנו שהמחלוקת בהולכה זוטרתי, וכאן אנחנו אומרים לא, בהולכה זוטרתי כולי עלמא מסכימים לפי גרסת רש"י פה שזה נפסל, כי בהולכה זוטרתי אנחנו מבינים כאילו לדוגמת הזעת חטאת רוף, זה אפשר, זה עבודה שאי אפשר לבטלה. ורשי כותב, ובהולכה רבתי לא פליגי, וכי פליגי דהה קטני אפשר שלא בילוך, שמע מהבילוך בדהילוך עסקינן, בילוך כוונה ברגל, ותם משום זה אפשר לבטלהו, והמיה לא בתי, ביטל. אלא בהולכה זוטרתי, כולי עמה לא פליגי, דה פסולה גר סינן. ותם משום דהי אפשר לבטל. כשאנחנו מגיעים למצב של הולכה זוטרתי, זה כבר אי אפשר לבטל. ולכן, גם רבי שמעון יסכים שמחשבה שלא לשמה יועיל, יתפוס. אנחנו ממשיכים עם סוגיה חדשה, ובצד יש לנו נושא סלש מבנה, והשתמשנו בפס כפול דוגמאות של הולכה בעייתיות, שהיה זר מעורב בעין, שהייתה הולכה ואחר כך מהמזבח, ואחר כך עוד פעם הולכה. האם ניתן לתקנם? האם יש להדגיש ההתחלה או הסוף? נראה עכשיו בגמרא. הוליכו זר, זה היה כהן שקיבל את הדם, וזר הוא הוליך את הדם לכיוון המזבח, והחזירו כהן, וחזר והוליכו. כאילו כל הקטע שהוליך חזר, הכהן החזיר את זה נגיד לנקודה הראשונה שבו נכנס הזר, והכהן החזיר והוליכו. פליגי בא בני רבי חייא ורבי ינאי, חל אמר כשר וחל אמר פסול. מוסבר אפשר לתקונה, אלו שהכשירו אמר אפשר לתקן את הדבר הזה, למרות שהולכה בזר הוא לא כשר, זה לא אומר שנפסד, אפשר לתקונה. ומוסבר לא אפשר לתקונה. מי שאומר אפשר לתקונה יכול, אנחנו יכולים להגיד, הוא הדגיש את הסוף שהכהן חזר והוליכו. מי שאומר לא אפשר לתקונה, הוא מדגיש את ההתחלה שהזר התחיל להוליך וזר לא ראוי לכך. עכשיו דוגמה הפוכה, הוליכו כהן לכיוון המזבח והחזירו וחזר והוליכו זר. אמר רב סימי בר אשי, עכשיו הוא יקשר בין המקרה שאנחנו סימנו כמספר 1 והמקרה הזה שמספרנו 2. עכשיו רב אשי הוא גם נקרא לזה הראשון משתי תגובות. אז אמר רב סימי בר אשי, לדברי המכשיר, זה במקרה אחד, במקרה הראשון הוא הדגיש את, את הסוף, את הבטרה, זה היה כהן. אז מי שהכשיר שם, המנדי אמר, אמרנו שיש מחלוקת רבי חייא ורבי ינאי, מי אמר מה אנחנו לא יודעים, אבל מי שהכשיר באחד, פסול. פה הוא יפסול, למה? כי מי הבטרה פה? מי עושה את ההולכה הסופי? הזר. לדברי הפוסל, מי שפסל במקרה הראשון, כי הוא הדגיש את ההתחלה, מכשיר. הוא יכשיר כאן, כי מי התחיל פה? הכהן. רב אמר, אף לדברי הפוסל, גם מי שפסל במקרה הראשון, פסול. הוא יגיד, פה גם כן פסול. מה הייתה מה? למה לא מועיל מה שהתחיל הכהן? מה קרה? רק נעזור על המקרה. כהן התחיל והחזיר את זה לנקודת ההתחלה, ואז הוליכו עזר. למה זה לא מועיל מה שהכהן התחיל? תשובה, דה צריך, הגמרא ממשיכה לידו מובט, למטויה. מאחר שהכהן שהתחיל הוא החזיר את זה, חזרנו למצב שאתה חייב להביא את זה לכיוון המזבח. ומאחר שנכנסת, הכנסת את עצמה, את עצמך לבעיה הזאת שצריכים להוביל את זה למזבח, זה לא מועיל, זה לא מועיל מה שהכהן עשה בהתחלה, כי הרי הוא החזיר את הכל להתחלה. אמלי רבינה לרבשי, הכי אמר רב יומי המדיפתי, תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה, ואחרי הנקודה ארוכה יהיה קושיה. רב יומיה אומר, צריך להמתויה מחלוקת רב לזר ורבנן. אמרנו שהצריך להמתויה, הקטע הזה שאחרי שמחזים את זה לנקודת התחלה, מוליכים את זה פעם שנייה על אותם פסיעות, האם זה נחשב עבודה? זה יהיה מחלוקת רבי אלעזר ורבנן. כך אומר רב ירמיה מדיפתי. רש"י בשורה הראשונה אומר, צריך למטויה דקאמרית לחשובה עבודה, לזה שמוליך אותו שנית, והייתמה מהייתמה שזה צריך למטויה, שצריכים מוכחים להוביל את זה לכיוון המזבח. עוד פעם, מחלוקת רבי אלעזר ורבנן הוא במתניתין, שנצטט עכשיו, נחזור לגמרא. דתנן, רבי אלעזר אומר, ראינו את זה במשנתנו, המלך במקום שצריך ללך, מחשבה פוסלת. מקום שאין צריך ללך, אין מחשבה פוסלת. ואמר רבה, הכל מודים, קיבלו בחוץ, בחוץ כוונה מרוחק מהמזבח, אל תתבלבלו פה, חוץ לא המובן הרגיל, הפירוש הרגיל שבחוץ, פה הכוונה להלן מן המזבח, והכניסו בפנים. ואז אחרי קבלת הזמן רחוק, האדם רחוק מהמזבח, הכניסו בפנים. מה זה בפנים? לכיוון המזבח. זהו הילוך שצריך ללך. קיבלו בפנים והוציאו לחוץ, כאילו אחרי הקבלה יוחיקו את האדם מהמזבח, זהו הילוך שאין צריך ללך. עכשיו בדוגמאות האלו הכל מודים, כאילו הכל מודים בהגדרות האלו, שאם קיבלו בחוץ והכניסו בפנים, זה נקרא הילוך שצריך ללך. אם קיבלו בפנים והוציאו לחוץ, זה הילוך שאין צריך ללך. זה לא הנושא שרבי אליעזר מביע דעתו במשנה כבר פלוטה עם החכמים. לא נחלקו אלא מתי רבי אליעזר וחכמים חוקים, על מה הם חוקים. כשהכניסו קירבו את האדם לכיוון המזבח, וחזר והוציאו, וחזר והכניסו. עכשיו איך נסתכל על הקטע הזה של חזר והכניסו? מוסבר רבנן הצריך למטויה, זה נחשב עבודה כי צריכים לעשות אותו. ומוסבר רבי לזר לאו כילוך הצריך לעבודה דמי, לא, זה לא נחשב, כי זה פשוט בא בעקבות איזו תקלה, נקרא לזה, כי על מה מדובר? עוד פעם, הם קיבלו והרחיקו אותו, ואז היו נאלצים, הם עוד פעם לשם דיוק הכניסו את זה, עשו טוב בהתחלה, אחר כך קלקלו, הרחיקו. עכשיו אתה בא רק לתקן קלקול, אז לפי רבי אליעזר זה לא נחשב הילוך, לאו כהילוך הצריך לעבודה דמי. איתי והבאי, בואו נראה מקור שבו מופיע רבי אליעזר, ונראה במקור איך הוא מתייחס לדבר הזה. רבי אליעזר אומר, המלך במקום שצריך ללך מחשבה פוסלת. כיצד? קיבלו בחוץ והכניסו לפנים, זהו הילוך שצריך ללך. אם קיבלו אותה מרוחק מהמזבח ואז הלכו לכיוון המזבח, זה נקרא הילוך שצריך ללך. קיבלו בפנים והוציאו לחוץ, כאילו כיוון הפוך, קווים בשלב הזה, רק ההרחקה, זהו הילוך שאין צריך ללך. עכשיו כאן אנחנו מדגישים חזר והכניסו, זה נקרא לתקן את הקלקול. כי מה קדם לפה? הרחיקו ועכשיו חזר והכניסו, הילוך שצריך ללך הוא. מה אז מה נאמר מקודם? נאמר מקודם ש אם באים לתקן הרחקה, אמרנו לא נחלו גבר שהכניסו וחזר ויוציאו, הרחיקו, ואז חזר והכניסו, רצינו לומר שלפי רבי אליעזר זה לא נחשב הילוך. מה אנחנו רואים פה? שאם באים לתקן, כאילו הוציאו לחוץ ואז חזר והכניסו, זה כן נחשב הילוך, זה הילוך שצריך ללך הוא, וזה בשמו של רבי אליעזר. המלא אי, אז רב יומי יומי דפתי נאלץ להודות שמה שמופיע פה בברייתא הוא קובע אי תניא תניא, ולכן אי אפשר לומר שהמחלוקת החכמים ורבי אליעזר זה במקרה הזה של חזר והכניסו, כי גם רבי אליעזר אומר שזה הילוך שצריך ללך. רש"י כותב אי תניא דמודה בא רבי אליעזר תניא, ואין מחלוקת בין רבי אליעזר תנא קמא אלא רבי שמעון אבוה קאי ופליג. בשיטה מקובצת עוד תזיין הוא מחדד ומבהיר מה שרשי כותב פה. קראנו ברשי אין מחלוקת בין רבי אליעזר לתנא קמא, וחשוב לנו אגב לציין שמדובר פה ברבי אליעזר ברבי שמעון, זה בן של רבי שמעון, רבי שמעון גם הופיע במשנה, אלא וזה כוונת רשי שאומר אלא הרבי שמעון עבור קאי ופליג, וכאן השיטה המקובצת אומר בעוד ט"ז אלא בחזר והכניסו. אנחנו מדברים על השלב הזה של חזר והכניסו, וראינו שרבי אליעזר מחשיב את זה כהולכה, ועבור הקאי והוא עומד במשנה נגד אבא שלו ופליג רבי שמעון, ופליג רבי אליעזר על רבי שמעון, רבי שמעון עבור אביו דה רבי שמעון, כלומר אין מחשבה פוסלת בהילוך כלל. ובא בנור ואומר ש בהולכה, בהולכה כן פוסלת מחשבה. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת צווחים, ועתה עכשיו נמשיך עם פרק שני. כל הצווחים שקיבלו דמן זר או נעים פויום ומחוסר בגדים ומחוסר כיפורים, שלא רחץ ידיים ורגליים, רגיל, תמי, יושב, עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, פסל. אנחנו רואים פה רשימה ארוכה של דברים שפוסלים בשעת קבלה. מקבלה ואילך אנחנו יודעים צריך כהן כשר, כל הדברים האלו פוסלים. ואנחנו בגמרות המסומנות סימנו מעל כל דבר איפה הגמרה תתייחס, ולכן אתם רואים מעל המילה עונן משל ת' זיין עמוד א', תבויום יהיה בי' זיין עמוד א' וכולי. אנחנו ממשיכים במשנה, קיבל בשמאל פסל, רבי שמעון מכשיר. אנחנו לא פירשנו כל אחד מהדברים האלו, אנחנו נראה ונבין אותם כל דבר במקומו בגמרא. זר מנהלן, מניין לנו שזר שמקבל דם הוא מחלל את הקורבן, הוא פוסל. דתני לוי. עכשיו מילה על המבנה, בצד יש לנו נושא סלש מבנה, והמעוין מבליט מקורות, זה זר שעבד חילל. המשולשים שאנחנו נראה מיד הם שלבים דתני לוי, אחר כך יהיו משולשים שבאים בעקבות דבי רבי ישמעאל תנא, ואז המשולשים האלו הם שלבים דתני דבי רבי ישמעאל. כשנגיע למשולש הפוך הוא יהיה פירחה. הגמרא ממשיכה, שאלנו מניין שזר המקבל את הדם מחלל את הקורבן. תתני לוי, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. אגב, הפסוק הזה נמצא אצל איסור הקרבה בתומה. אז כתוב, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, וינזרו מקודשי בני ישראל וכולי. מה שכתוב פה, בני ישראל, למעוטי מאי. כלומר, פה יש הקפדה על טומאה. איפה לא? היא למה למעוטי נשים. קורבן נשים בטומאה קרב. מה, אישה שחייבת קורבן, אפשר להקריב אותו בטומאה? אלא למעוטי עובדי כוכבים. שקורבן שגוי מביא, אתה רוצה לומר, אפשר להקריבו בטומאה? לא ולא. אשתא ציץ לא מרצה. הציץ הוא הפס זהב שהכהן גדול לובש. ואנחנו יודעים שהציץ הוא מרצה. הוא מרצה, הוא מחפר על קורבן שנעשתה בטומאה. עכשיו, בקשר לגויים כתוב, אשת הציץ לא מרצה, דיאמרמו, ובעובדי כוכבים, בין בשוגג, בין במזיד, לא הורצה. בתומה קרב, רואים כמה קשה לתהר, נגיד, להכשיר מצב של קורבן של גוי, שהוקרב בתומה, מה, הציץ לא עובד, ואז מה, לכתחילה אפשר להקריב אותו בתומה? ודאי שלא. רשי ממור כותב, אשת הציץ לא מרצה על תומת עולין שבקורבנו, כגון, מה זה עולין? כגון נטמע הדם או החלב. אם כזה דבר קורה אצל קורבן ישראל שנטמע הדם לפני שזרקו את הדם או החלב שמקטירים אגבי המזבח, אנחנו אומרים שהציץ מרצה, זה כדרך שהציץ, כדרך שמרצה על שם ישראל. אז אנחנו רואים שאנחנו מחמירים בקורבנות של עובדי כוכבים. אז מה הכוונה בדרשה בני ישראל בא למעט? אלא אחי כמר, צריכים לחזור מחדש לדרוש את הפסוק. כתוב וינזרו מקודשי, מה הכוונה? שאם הם תמאים יש להתרחק מכל הקודשים. זה תחילת הקטע בפסוק, כתוב וינזרו מקודשי, מי שתמי הוא יתרחק מכל הקודשים. עכשיו בני ישראל ולא יחללו, כלומר מי שאינו כהן, מי שזר, אף הם ינזרו כדי שלא יחלל. נראה את זה ברשי. אנחנו ברשי חמש שורות מהסוף, אלא אחי כמר וינזרו מקודשי, יתרחקו בתומתן מכל קודשים. בני ישראל לא יחללו, והזרים אף הם ינזרו, ינזרו זה להתרחק, כדי שלא יחללו, לימד על זר שעבד שחילל את הקודשים ופוסלם. נחזור לגמרא. אז עד כאן אנחנו למדנו על, על פסול זר מדתני לוי שדרש את הפסוק דבר אל אהרון ואל בניו וכו'. דבי רבי שמואל תנא, זה שזר שעובד חילל, עתיה בקו החומר מבעל מום. ומה בעל מום שאוכל? אנחנו יודעים שבעל מום הוא פסול בעבודה, כהן בעל מום לא יכול לעבוד, אבל הרי הוא כהן והוא מקבל חלוקת חלקי קורבנות, זה כוונה אוכל, אוכל בקורבנות. אז הנה בעל מום ש... יש את ההקלה הזאת שהוא אוכל, אבל מה אם עבד חילל? זה כבר כתוב בתורה, מום בו ולא יחלל את מקדשי, זה מובא ברשי. נמשיך בקזיין עמוד א', זר שאינו אוכל, זר לא, מי שאינו כהן אינו אוכל בקודשי קודשים, אבל מום כן, זר שעוד יותר חמור שאינו אוכל, אינו דין שאם עבד חילל, כאילו בוודאי אם זר עבד הוא יחלל את הקורבן. הגמרא פורחת, מה לבעל מום שכן עשה בו קרב כמקריב? יש לבעל מום צד שלא מוצאים אצל הזר. מה זה? בעל מום התורה עושה אותו את ה, את, בוא נגיד הקורבן כמו המקריב, כמו שכהן בעל מום לא יכול להקריב, קורבן בעל מום אי אפשר להקריבו. אז מום פוסל בקורבן כמו שהוא פוסל בכהן, זה לא, זה לא שייך אצל זרות, אין זרות אצל בהמות. אז אני לא יכול לעשות קו החומר מבעל מום. אז מה כן? תמי יוכיח שאף הפי שאין הבהמה מקבלת תומה, כהן תמי אסור בעבודה. אז גם כן אצל זר, נכון אין הבהמה הופך להיות זר, אבל זר הוא יהיה אסור בעבודה. אז אני לומד מתמי פרחה, מה לתמי שכן מתמי? אז יש לזה איזו צד חמור שלא מוצאים עצר זרות, אז לכן תמי הוא פוסל, הוא מחלל עבודה, אני לא יודע, זר. טוב, בעל מום יוכיח, בעל מום לא משפיע על משהו אחר. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהן, המכנה המשותף בין בעל מום ותמי שמוזרים, ואם עבדו חילולו, יש פסוקים ש מלמדים על כך שבעל מום לא יעבוד, תמי לא יעבוד. אף אני אביא זר שהוא מוזר ואם עבד חילל. הגמרא פה, יש לנו פה קטע שבסוגריים, אם אנחנו נדלג עליהם מיד מגיעים לפרחה איקה למפרח, מה לצד השבל שבהן בברמום ותמי, שכן לא הותרו בבמה, מה שאין כן זר בהקבת קורבנות בשעת אתר הבמות. לפני בניין בית המקדש היה תקופות שהיה כל יהודי יכול להעמיד או לבנות במה, להעמיד במה ולהקיב קורבנות. אז גם זרים, גם כל עם ישראל היו יכולים להקיב את הקורבן, שחיטה, זריקת אדם, הכל. אבל מום, בעל מום ותמי לא הותו עצר במות. אנחנו עוד מעט נחזור על זה, כי דילגנו שתי שורות. אמרנו שיש צד השווה בין בעל מום ותמי, כמו שהם מוזרים ואם הם עבדו יחילו, אף אני אביא זר שהוא מוזר ואם עבד חילל. כאן בסוגריים גם שואלת בלנן, זה מוזר, איפה? מה הפסוק שאתה אומר מהווה העזרה לזר? עזרה, הכוונה שלו זה איזו לא תעשה. איפה כתוב לא תעשה אצל זר בעבודה? וינזרו, זה הפסוק שהזכיר תני לוי, שם כתוב דבר אל ארון ואל בניו לאמור וינזרו מקודשי בני ישראל. והמשך הפסוק, אנחנו אגב הוספנו את זה בשוליים בדף תדבב עמוד ב', וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. האם זה הפסוק שמהווה אזהרה ודרך הצד השווה אנחנו נגיע שאם עברו על העזרה הזר מחלל את העבודה? אם מסתמכים על הפסוק הזה ויקרא חבד פסוק בי שקראנו חילו בגופי כתיב בי, אני לא צריך את הקו החומר והצד השווה, כל מה שתני, כל מה שבי רבי ישמעאל אמרו. אז כנראה הם שאומרים שזר מוזר לא מסתמך על הפסוק הזה, אלא מבזר לא יקרב עליהם. זה פסוק במדבר פרק י"ח, שם לא הוזכר מילה חילול. אז טוב, אז יש לנו בינתיים המקור שזר מחלל, נלמד דרך צד השווה בין פרמום ותמי. כאן הגמרא שואלת איקה למפרח, מה לצד השווה שבהן? איך אתה מצפה ללמוד זר מפרמום ותמי, שכן לא הותרו בבמה, מה שאין כן זר כן מותר לעבוד בבמה? טוב, אז הגמרא אומרת לא תמה תמי הוכיח, תוריד את התמי מהנוסחה פה, אלא אם האונן יוכיח. שנלמד מאונן, שכמו שאם אונן עבד הוא מחלל את העבודה, אונן זה כל זמן שמת לבן, מת לכהן, מת והוא עוד לא נקבר, אז עד שהוא נקבר הוא נקרא אונן. ואונן אם הוא עובד עבודה חוץ מכהן גדול, ודווקא משם מדייקים כהן גדול עובד עונן, אבל כהן רגיל לא, אז אם הוא עבד חילל, גם זר שעבד חילל. הפרחה מה לא עונן, שכן אסור במעשר. פסוק אומר בעניין מעשר שני, אדם אומר בוידוי מעשר, אומר לא אכלתי ממנו בעוני, עוני עם א' בענינות. אז עונן יש לו החמרה, שהוא לא רק שהוא לא יכול לעבור הבית המקדש, הוא גם לא יכול לאכול מעשר. טוב, ברמום יוכיח, ברמום מותר במעשר, בכל זאת הוא לא יכול לעבור. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השווה שבהן בין פעמום ועונן שמוזרים הם מוזרים ואם עבדו מחלים גם הזר שמוזר אם הוא עובד הוא מחלד שואלת הגמרא אחי נמי לפרוך למה אתה משאיר את זה ככה למה אתה לא מעלה כפרחה מה לצד השווי שבהן בין בלמום ועונן שכן לא אותרו בבמה מה שאין כן זר כן אז אני לא יכול ללמוד מהצד השווה בין בלמום ועונן לזר שעובד חילל מה תקיפלה רב סמה ברי דרבה שאלת מקודם למה לא פרחת את זה רב סמה זה לא, לא יכול זה לא יעבוד כפרחה ומן למלן דעונן אסור בבמה דיר משארי בבמה או כמו שעונן מותר בבמה והוא פסול בעבודה כך זר אף על פי שהוא מותר בבמה הוא פוסל בעבודה רב משלשיה אמר אתם שמים לב שיש פה מספר אומרי שלוש מעוין שלישית מקור שלישי לפסול זר בעבודה והוא מחלל את הקורבן עתיה קו החומר מיושב כהן שמבצע עבודות הקורבן בישיבה הוא מחלל את העבודה אני רוצה פה רק להקדים קטע שיופיע בהמשך הגמרא אנחנו אומרים כעת נלמד זר קו החומר מיושב ויש לנו כוכבית ולא רצה ללמוד פסול זר מעונן הוא לא רצה ללמוד פסול זר מעונן תמי ובלמום תעיקה למפרח מה להן שכן אסורים בבמה למרות שבנקודה של העונן אלינו אולי הוא דווקא מותר בבמה אבל בינתיים לא רצינו ללמוד מהם כי נראה שהם עשויים בבמה תאמר בזר שמותר בבמה אז אם מכאן מוכח ויושב שממנו רב משאר שעושה קו החומר מותר בבמה כי אחרת היינו פורחים את יושב שוב פעם הוא רב משאשיה עזב את הניסיונות הקודמים ליצור איזו צד השווה בין הבעמום והתמי הם פסולים בבמה אז אני לא יכול ללמוד מהם לזר שהוא קשר בבמה אז אם אתה מתחיל קו החומר מיושב כנראה שיושב כמו זר מותר בבמה ובכל זאת נוכל לעשות קו החומר אחר כך הגמר תשאל על בסיס מה שאנחנו אומרים עכשיו הגמר תשאל מה המקור שיושב כשר בבמה אבל זה נקרא נקודת הזינוק נקודת הנחה של רב משה שקרא הזינוק כי כבר בהתחלה יושב כשר בבמה ובכל זאת נעשה קו החומר ומה יושב שאוכל הדין עומד זה דווקא בביצוע עבודת הקורבנות אבל לאכול את הבשר לאכול את הקורבנות אפשר בישיבה ומה יושב שאוכל אם עבד חילל זר שאינו אוכל הוא לא אוכל בקודשי קודשים אינו דין שאם עבד חילל פרחה מה ליושב שכן פסול לעדות במסכת סנהדרין לומדים שכשבאים להעיד בבית הדין צריכים להעיד בעמידה אז היושב הוא יש לו בעיה שהוא פסול עדות וזר לא פסול עדות אז הגמרא אומר לא אפשר את הקו החומר מיושב תמיד חכם במסכת סנהדרין מובן בגלל כבוד התורה אפשר להושיב תמיד חכם שבא להעיד בתנאי שמושבים זה שוב פעם עוד פעם שם מוכח שאם תלמיד חכם בא להעיד אפשר להושיב אותו. אז הוא אז יש כאן קו החומר, תלמיד חכם יושב, מותר לאכול, והוא אם הוא עושה עבודה בישיבה, פוסל, מחלל את העבודה. זר שאינו אוכל, קו החומר שהוא יחלל את העבודה. פרחה, מה לשם יושב, שכן פסול עדות. כי יש מקרים, ישיבה בעצם פסול עדות, נכון שתלמוד חכם זה יוצא דופן, אבל שם, יש שם לישיבה שקשורה לפסול עדות. אז אתה לא יכול ללמוד קו החומר מכזה דבר לזר שהוא קשה לעדות. הגמרא עונה שמבחינת רב משרשיא שם יושב לא פריך, ואם תמצא לומר פריך, ואם תתעקש על כך שבכל זאת שם יושב הוא פסול עדות, מה שאין כן זר, עתיה מיושב ומחדה מענך. נעשה צד השווה, נעשה בין יושב, ואחד מהדברים שהזכרנו מקודם, מימום, בעמום, תמי, עונן, שהם קשרים לעדות, ואפילו אחי הם מחלים עבודה. אז דרך צד השווה מיושב ואחד מאלו, נוכל להגיע למסקנה שגם זר שמוזר, ואם הוא עובד הוא מחלל עבודה. שואלת הגמרא, ואנחנו כבר הקדמנו את הגמרא בשאלה הזאת, ויושב דקשר בבמה מנהלן, מזה שרב משאר שמוכן לעשות קו החומר מיושב ולא חושש לפרחה מה ליושב ש פסול בבמה, כי לא, כי לפי הגישה של משעשייה יושב קשר בבמה, לא כמו בעל מום עונן ותמי. אז ויושב שהוא קשר בבמה כמו זר מנהלן, המקרא לעמוד לפני השם לשרתו, לפני השם אז עמידה מעכבת, ולא לפני במה. לפני במה זה לא מוגדר כלפני השם, זה השם זה בית המקדש, לא במה. לפני השם גם במשכן, שם היה הארון ולוחות הברית, אבל מכאן אנחנו מדייקים שרק לפני השם עמידה מעכבת, לא בפני במה. עד כאן שיעורנו להיום.